ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אוקיי, אנחנו מחר נשאיר יותר בראש חודש אדר, אם כי זה לא פשוט. עוד שמחר עוד לא נאמר מי שנכנס אדר מעבירים שמחה, כי אומנם זה ראש חודש אדר, אבל זה לא נכנס אדר. א' אדר זה רק ביום שישי. זה באמת, יש בזה דיון במנהגים, בפוסקים, מתי מי שנכנס אדר מעבירים שמחה. יש גם דיון, זה לא נוגע השנה, מה עושים כשיש שני אדר, אדר א' ואדר ב'. אז האם עושים גם באדר א' או רק באדר ב', כי עיקר אדר בדרך כלל זה אדר ב', כי כתוב אדר הסמוך לניסן. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על פורים למשל, למה לא עושים באדר ראשון פורים אלא באדר שני? מפני שצריך להיות אדר הסמוך לניסן. הסיבה שצריך להיות אדר הסמוך לניסן היא כבר מרומזת ברש"י. רש"י אומר, יש פה מסכת תענית, זה אחד פרטי של מישהו, אם הוא מסכים. תודה. אוקיי. כתוב במסכת תענית, שנכנס אב ומעטים בשמחה. אמר רב יהודה, כשם שמשמד הרב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. עכשיו אומר רש"י, משנכנס אדר ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. אז הוא מדבר על אדר, מדבר על פורים, זה מובן, פורים ואדר הם קשורים. אבל מדוע רש"י אומר שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז הוא גם כן כותב פורים ופסח. פסח מן דחר שמי? מי מדבר פה על ניסן? מדברים על אדר. אז מה שמע מרש"י, עמדו על זה כבר המפרשים, משהו שרש"י רואה את פורים קשור לפסח, ויש צד לומר שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מרבים והולכים עד פסח או אולי אפילו עד סוף ניסן. זאת אומרת, יש לנו פה מערכת קשורה בין פורים לפסח, ואכן אנחנו רואים מערכת קשורה. מאיפה בכלל יודעים, שואלת הגמרא, מניין שבפורים חוגגים? הגמרא מנסחת את זה אחרת, שאומרים שירה, למעשה לא אומרים שירה, לא אומרים הלל, אבל כאילו מה הצד של חגיגה, מה הצד של לעשות שמחה בפורים או הלל? אז שבח לשם, אז אומרת הגמרא, קל וחומר. ומה פסח? מעבדות לחירות, אמרו שירה, הם לא היו בסכנת חיים, הם היו רק משועבדים למצרים. ואף על פי כן, השתחררות מעבדות לחירות, הצדיקה כבר אמירת שירה, זה הלל המצרי והכל. אז בפורים שיצאו ממוות לחיים, הם היו בסכנת מוות וניצלו, על אחת כמה וכמה שצריכים לומר שירה. אז תודה. זה רש"י אומר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, הכוונה פורים ופסח. ולפי רש"י רוצים לומר שבאמת ראוי לנהוג להרבות בשמחה, אני חוזר בשבילו, מתחילת אדר עד פסח, עד בכלל, עד אחרי פסח, עד ראש חודש אייר. עכשיו, הנושא הזה כאמור, בגלל שפורים נלמד מפסח, זאת אומרת, פורים זה תקנת נביאים, מרדכי ואסתר, ופסח זה מדאורייתא, שמחת בחגיך וכולי, ויש הצלה, אז זה דבר בפורים, יש הצלה עוד יותר גדולה. למה למעשה בפורים לא אומרים שירה, כלומר הלל, אני יודע? הקטע עבדי אחשורוש ענן, או קריאת המגילה היא התחליף להלל, או זה היה בחוץ לדעת, וואו. בכל אופן, אז שלושה תירוצים, הרמב״ם מבין, זה אתה יודע? זה תירוץ הרמב״ם מבין, הרמב״ם אומר ש... לא, אל תנחש, או שאתה יודע או שלא. הרמב״ם אומר במפורש, קריאת המגילה זה מקום הלל.
מה שלא קורא אומר.
מה?
מה שלא קורא אומר הלל.
נכון, זה כך אומר המאיר לפי הרמב״ם. שלכן, בעצם קריאת המגילה זה תחליף להלל, ומי שלא קרא את המגילה מאיזושהי סיבה, אז הוא אומר הלל כל החודש, דרך אגב, הוא אומר שהוא יכול להגיד. במיוחד באותו יום. אבל זה המאיר. נחזור לעניינים. אז רואים פה מה ומה המכנה המשותף בפועל בתכלס בין פורים לפסח. שניהם ניסים, אבל לא סתם ניסים, ניסים של גאולה. יש לנו פה ניסים של גאולה. פסח זה גאולת מצרים, פורים זה גאולה מהמן ומלכות מדי ופרס. בקיצור, אנחנו מדברים פה על גאולה. למה לא מקשרים את חנוכה? טוב, זה עוד נושא. אבל נחזור לעניינת. עכשיו, קודם כל אני רוצה קצת ברמה למדנית, אתם הרי למדנים גם. למה באמת משנכנס אדם מרבים שמחה? זה מסתם מצד שזה מבוא לפורים. אני אמרתי קצת בדרך, הייתי אומר, הומור ציני, יהודים לא יודעים לשמוח, צריך להכין אותם, כן? למה יהודים לא יודעים לשמוח? אני יודעים לשמוח, אני חושב שבדרך כלל לא הורגלו לשמוח, אני לא אקוד חלק, אני מדברים על גלות. אז ממילא מי שחס אדם מרבים לשמחה, להרגיל אותם לשמוח. אבל זה לא מדויק, העובדה שגם מי שחס אדם מעטים בשמחה. גם מצטערים לא יודעים, טוב. הגמרא למעשה אומרת, מה הקשר בין אדם לאב? כשם! שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. מה כשם פירושו שיש כאן איזה דמיון? הגמרא כבר מרגישה בזה, ולכן הגמרא אומרת, הלכה למעשה. אמר הפאפה, אילכך, כנראה הוא לומד את זה מהדמיון. בר ישראל דית ליה דינא בעדי נוכרי, שיהודי שיש לו דין עם נוכרי, או לתובע נוכרי, או נתבע לידי נוכרי, להשתמת מיני באב דירי המזלה, שיתחמק מלעשות את הדין באב כי יש לו מזל לא טוב באב נחרב הבית וכל הדברים שתשעה באב. ולמצא נפשי מצד שני ימציא את עצמו לפני הגוי כדי לגמור עם הדין תורה באדר דברי מזלה, יש לו רביה מזלה, כל פנים יש לו מזל, יש לו הרבה מזל באדם, זה הרבה נהפוך. אז יש לזה משמעות, ואב באמת ממעטים בשמחה, אז ככל שמתקרבים לתשעה באב עוד יותר, יש ראש חודש אב כבר ממעטים, שבוע שחל בו זה עוד יותר מתאבלים. ואחר חצות בערב תשעה באב עוד יותר מתאבלים, אחר כך בלילה, ביום, כמי שמתמוטל לפניו, זאת אומרת זה פוחת והולך, אני מתכוון זה נהיה חמור והולך הנושא של אבלות. לפי זה יש רוצים לומר, גם שחסה מרבה בשמחה זה מרבה והולך. עכשיו למה יש, איך מקיימים משחס אדם מרבה בשמחה? אז אני רואה את רבנו הרב אביגדור שהוא אוהב לפזם קצת ככה לעצמו. אני לא זוכר אם הוא עושה את זה גם באלף דרוש חודש אדר או רק בבית, כי כפי שאמרתי מי שנכנס אדר זה לכאורה בית בדרוש חודש, כי רק אז זה אלף אדר. אי אפשר לדחוק שגם סוף סוף זה כבר ראש החודש, אז קוראים לזה ראש חודש כבר היום ללמד בשבט, כבר קוראים ראש חודש אדם. נוהגים בו דיני ראש חודש. אבל איך שלא יעזר, אז הוא מפזר. לא בפני רבים, הוא מפזר לעצמו ככה. שימו לב, אם הוא יישב פה, אני מפגש, הייתי רואה אותו בבוקר. נדמה לי שהוא עשה את זה גם בהדר א', אבל לא זאת. אבל אני לא חושב שהוא עשה את זה, לא בהדר א', בראש חודש, ביום הראשון של ראש חודש. אבל אם הוא עשה את זה בהדר א', אני לא זאת. בכל אופן, נפש, תעקרו אחריו, תגידו לי, או תשאלו אותך. בכל אופן, טוב, זה גם סוג של שמחה. יש לנו כמה ביטויים לשמחה. אם שמחה אלה בבשר ויין, תדרשו בחדר אוכל, ארוחה עם בשר ובשר בקר. אז תדרשו סטייק בקר ויין, לא יין שהישיבה מתתת, לא יין משובח, קברנס סביניון בציר 85. אבל בכל אופן, זה המושג של אין שמחה לבשר ויין. אבל שמעתי דבר מעניין בשם רב חיים קניבסקי, שליטה ששמע מאביב זצ"ל, הסתתלה, שמן הראוי לשתות יין. מישהו שאל אותו כבר על דרך ההומור והצחוק, יש לו חוש הומור, רב חיים, אני מבין שמח. אבל הרב שותה כל יום יין. להרבות, להרבות. הקב"ה שאל את הוועדים להרבות הלאה, כי הוא כבר מרבה במי שנכנס וימשיך להרבות, ועוד עד סוף ניסן זה תהיה חבית שלמה. כבר חייבים לשלפסומי. בכל אופן, אתה לא יודע, בכל אופן, אבל כך הוא אומר. עכשיו, כיוון שמעשיהם של גדולי תורה הם תורה, כתוב, שיחת חולש תלמידי חכמים מתורה, מעשיהם ודאי, מעשי רב. אז אני רציתי פה לדייק מהמנהג שרב חיים קניבסקי שליט הדבר מעניין. אמר דווקא לשתות יין. יש בפורים הרי דבר מיוחד שאין ביום טוב. יש מושג של משתה ושמחה. משתה ושמחה, מה זה משתה? משתה זה לשתות יין. ועד כדי כך הדברים מגיעים, חייב איני שלפסומי עד דלא ידע מה בין ברוך מרדכי לארור המה. זאת אומרת, זה דין מיוחד של אפילו קיצוני של שתיית יין, קוראים זה משתה. דרך אגב, אני לא יודע אם מישהו פה מדבר פרסית, אבל מעניין, המילה משתה כהתקבצות לשתות יין, היא לא קיימת באנגלית למשל, כן? אני לא יודע אם היא קיימת בשפות אחרות, אני משער, אולי בפרסית זה קיים, כי זה בנוי על המגילה, ימי משתה ושמחה. אבל להתמקד ביין זה באמת דינא דיומא של פורים. אם זה דינא דיומא של פורים, חייבים לשלפסומי, כן? בגלל זה רבא שחט את רב זרע אפילו, לכן זה יחיה אותו, לכן יכול להרשות לעצמו לשחוט אותו, אחרת הוא לא היה עושה את זה. זאת אומרת, הגמרא, קם רבא ושחטי רב זה, אחרות רב זה הכל לא רוצה לשתות איתו בשנה הבאה. מי אומר שיתרחש לו נס? בכל אופן, אז קוראים שזה דין מיוחד של משתה. דין מיוחד של משתה. אם זה דין מיוחד של משתה, זה יכול להסביר את הבנת המנהג, פרשנות המנהג של רב חיים קניבסקי. זה שלוש, אבא שלו זה ודאי, אבל אולי זה חוזר לקדמונים, אבל אני אומר מבחינת הסברה, מבחינת ההגדרה, זה אומר לנו שמקדימים פה את, 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 את הפורים. ומהו הביטוי העיקרי המחודש של פורים? זה יום משתה, לא רק שמחה, אלא משתה דרך, שמחה דרך משתה. זאת אומרת, עיקר הביטוי של השמחה, יש גם סעודת פורים. אז זה כבר לא מיוחד, זה יש גם בכל הימים הטובים. אבל מה המיוחד לפורים? המיוחד לפורים שזה משתה. כיוון שהמיוחד לפורים זה משתה, אז ממילא מי שיחס אדם מרבה משמחה, דהיינו קרי שמחת פורים, שזה חידוש, שזה מיוחד, אז ממילא הוא קבע שמן הראוי לשתות יין. באמת זה כנראה מחלוקת בין בית יוסף לרמ"א, מה זה עיקר שמחת פורים? האם זה שמחת יום טוב כמו כל יום טוב? אז כל יום טוב זה מהתורה ושמחת בחגך. ושמחת בחגך זה לא פסוק מהתורה, אבל אני מתכוון היום טוב הוא יום טוב של תורה. אבל פורים זה תקנת נביאים של מרדכי ואסתר, תיקון לדורות, כן? אבל אחרי הכל, האם יש איזה הגדרה של יום טוב? אם יש איזה הגדרה של יום טוב, היום הוא יום טוב. כמו שיש ימי סוכות, ימי פסח, יש לנו יום טוב של פורים. זאת אומרת דברי הנביא. נכון, לפי זה צריך להיות אסור במלאכה? זה יום טוב. זה כתוב כבר, באמת דבר מעניין. לא שאסור במלאכה, אבל כל העושה מלאכה בפורים אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. זה לא איסור, אבל זה כאילו... החכמים כאילו אמרו לך, אל תתרח, לא תצא לך שום תועלת. זאת אומרת, זה גם סוג של מין גזרת עליון כזו, הלכה כזו. לא רואה סימן ברכה, זה... אז טוב, לא איסור ממש. אין איסור מלאכה. אבל...
ביטוי מלאכה נדעתי בשור מסמכת יום טוב?
סליחה?
הביטוי מלאכה נדעתי בשור מ...
לשם יום טוב. לא דווקא לשמחת יום טוב, לשם יום. עכשיו, על חנוכה כתוב מפורש ברש"י שעשו מיום טוב ימים טובים שאסורים בהספד לתענית, זה מגילת תענית. למה כשבטלה מגילת תענית, פורים וחנוכה נותרו כשריד ממגילת תענית. כן? אז אומר רש"י, עשו מיום טוב ואסור לסדר. אומר רש"י, עשו מיום טוב לא לאיסור מלאכה, מתכוונה לימי חנוכה, אלא לאיסור הספד ותענית. כלומר, לאסור תענית והספד. שם אין איסור מלאכה בחנוכה, זה מפורש. אז בפורים, היה מקום לומר שיש איסור מלאכה. למעשה, יש בזה מחלוקת בגמרא, ולהלכה אין איסור מלאכה. אבל יש בזה, כאילו, זה מעשה שטות לעשות מלאכה, אתה בין כל לא תרוויח כסף, אינו רואה סימן ברכה באותה מלאכה. אבל יש מחלוקת יותר עמוקה, יותר מתכוון מעשית. אם לא עלינו, אדם יש לו אבלות בזה, בפורים. האם הוא נוהג אבלות בפרהסיה או לא? אז אם זה יום טוב, זכורה אין אבלות בפרהסיה. וכך פוסק הרמ"א, זה יום טוב, אין אבלות בפרהסיה. יש אבלות בצינה, אבל לא אבלות בפרהסיה. כן? זה יום טוב. יום טוב דרבנן, יום טוב דאורייתא, מה לי יום טוב דאורייתא, מה לי יום טוב דרבנן? תקנו את זה, כל דתקון רבנן, כן, דאורייתא תקון כאן, זה תקנה יותר מדרבנן זה נביא. זה שיטת הרמ"א. שיטת הבית יוסף שכן נוהג אבלות. למה? אז מסביר הרב ז'ולטי זצ"ל, שהרב ראשי של ירושלים, זכיתי להיות קצת מקורב אצלו, יש לו ספר למדני יפה על, על ארבע חלקי שולחן ערוך משנת יבץ. אז הוא מסביר ספרה יפה. שעוד ראשונים הוא מביא שסוברים כך. פורים זה לא ממש יום טוב, אלא הכוונה, אותה שעה שאתה עושה משתה וסעודה, גם יש גם סעודת פורים, באותה שעה כאילו זה יום טוב. אני מתכוון, זה לא, לא השם, היום לא קיבל שם של יום טוב. אם היום לא קיבל שם של יום טוב, אין סיבה שלא תהיה אבלות, כן? נוהגת אבלות. אבל זה שונה מפורים, סליחה, מפסח וסוכות ושבועות, כן? היום הוא יום רגיל כביכול. באותו יום יש לך פינה של משתה ושמחה. אני הבאתי לא אסמכתא, מי אומר שאפשר להמציא הגדרה כזו? שיש לך רגעים או שעות של משתה ושמחה והיום הוא לא יום טוב? זה אנחנו עושים בראש חודש. למה מסירים את התפילין בתפילת מוסף? כי זה היה זמן של קורבן, וקורבן זה חג, זה כאילו זה דין של חג. קורבן ראש חודש, בזמן שבית המקדש היה קיים. לכן קוראים לזה מוסף, במקום הקורבנות. אז ראש חודש זה חג בשעה של מוסף, לעת מוסף. אז אתה כמו ביום טוב, לא מניח תפילין, אז אותו דבר בראש חודש במוסף. אז רואים שיש מושג כזה. על כל פנים, אם זה לא יום טוב, אז זה דין מיוחד באמת של משתה ושמחה. אני אומר שכך יוצא מהמנהג שנוהג רב חיים קניבסקי, מי שנכנס לאדם מלבין שמחה. כי זה פשוט שמי שנכנס לאדם מלבין שמחה, זה כאילו מבוא לפורים. כי אם עיקר פורים זה משתה ושמחה, אז הוא עושה את זה במשתה. אבל אז זה לא אומר, זה לא יום טוב. כי אם יקר פורים זה יום טוב, אז סעודת יום טוב תעשה במי שכן סדר. אתה נראה שיש פה דגש מיוחד על שתיית יד. אוקיי, עכשיו יש עוד מנהג, ואני רוצה דווקא לפתח את המנהג הזה בהמשך הדברים שלנו. יש עוד מנהג. מהו המנהג? המנהג הוא, אני לא יודע אם בישיבה שמעתם על המנהג הזה או מהישיבה עושה את זה, אבל זה מה, אני זוכר מילדותי, אני יודע קצת לצייר, אז תמיד ציירתי סוג של תמונה, שלט, מי שנכנס אדם מביא משמחה, הוספתי קצת דגים, כי זה מזל דגים, הוספתי בגוקי עין, הוספתי גם אוזני המן, בקיצור לפי המקום והזמן. אז את זה תולים על הקיר. איפה כתוב לפי המנהגים לתלות את זה? אז אני לא יודע מי נוהג את זה, מי לא נוהג את זה, אנחנו נהגנו את זה. אולי זה רק מחסידים, אלא יודע, אתם שמעתם על המנהג הזה?
לא.
תמונה, מי שנכנס אדם, הרבה נשמחה. תלו תמונה כזו? מה?
כן, שלט. כן.
אז זאת שלט.
תמדו
רצון.
אם גם חישותים
מקשורים.
אני מדבר על תמונה באופן ספציפי שכתוב עליה, זה סוג של, לא הייתי אומר עזרה, סוג של הודעה, כן? הודעה שמחה, כמו שהם מודיעים על אירוסין או דברים כאלה, אז גם כן, זה סוג של שמחה. אז מה מודיעים? מודיעים מי שנכנס אדם ומשיחה, תהיה מודע להכנות לשמחה ותולים את זה. איפה תולים את זה? אז ראיתי במנהגים שתולים את זה על האמה, על אמה כתוב לשיר קטע לא מטוייח מול הכניסה או מול מקום האוכל, שזה דין, יש אפילו אומרים שזה דין לא ראיתה. גם בזה יש אנשים שלא יודעים את זה או מזלזלים בזה, אבל כלומר שלא יטייח את ביתו זכר לחורבן, זכר לחורבן שבית המקדש נחרב, ואז משאירים אמה על אמה ששם זה לא מטוייח ולא צבוע, ויש לך כאן כאילו תזכורת מול מיד שאתה נכנס לבית או מקום שאתה אוכל, שעדיין לא זכינו לבניין בית המקדש, זה זכר לחורבן. כנראה זה דין דרבנן, לא יודע, לא הייתה, לא לבעל, אבל כך ראוי לעשות, זה מובא בשולחן ערוך. זה מובא בגמרא, בגיטין, שאדם סד את ביתו, משאיר אמה על אמה, ללא סיד, ללא טיח, וזה זכר לחובה. עכשיו, זה בישיבה לא עושים כי זה דין בבית הפרטי שלך, בדרך כלל. לא שמעתי שעושים את זה בישיבה. זה ששם תולים מי שנכנס אדם הרבה בשמחה, זה אומר פה דרשני. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו פה כבר כאילו התחלת דגולה מסוימת. זאת אומרת, אם באותו מקום שהוא המצייר, הוא התמונה של החורבן, אותו מקום אתה כביכול מחסר, או אפילו לא מחסה לגמרי, אבל כל פעמים באותו מקום אתה שם את מי שנכנס אדם הרבה בשמחה, שזה כל החודש, שזה הכנה לפורים, ואחר כך אתה שואב, מה שנקרא, לא רוח קודש, זה שאבו משמחת בית השואב, אבל אתה שואב קצת, זה קורן גם להמשך, לפי הרש"י גם לפסח, לניסן ולפסח, אז פירושו של דבר, זה מהווה תיקון, זה מהווה מה שנקרא אנטיתזה, זה מהווה את ההפך של חורבן. אתה כבר לא לגמרי בחורבן, יש גאולה. וכאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין ומאוד טעון ביאור גם. מהי בדיוק הגאולה של פורים? אז מה אומר? פורש, ניצלנו ממוות לחיים. ואכן, כל ההצלות ממוות לחיים שנזכרו בפוסקים, החתם סופר מדבר על זה הרבה ועוד, היו למשל פורים בסרגוסה, בספרד נדמה לי, סרגוסה זה בספרד נדמה לי, אז נהגו, הייתה הצלה מאיזה רדיפות והכל, ובאותו יום שהייתה ישועה קבעו פורים סרגוסה. בפרנקפורט, גם היה, בגרמניה היה פורים, פורים דה פרנקפורט, אז זה מדבר על אחד המסופר, אבל המסופר הוא מפרנקפורט. הוא נולד וגדל והתחנך בפרנקפורט, אחרי זה הוא היה הרב של כל בני הגולה, ובמיוחד של יהדות, פרשבורג והונגריה. אבל הייתה לו פינה חמה בלב לפרנקפורט, שם הוא למד אצל בעל ההפלאה ואצל נתן אדלר. בכל אופן, אז הוא מעריך בזה, וזה יום של גאולה, אז צריכים לחגוג את זה פורים. באמת הפוסקים של זמן הקמת המדינה מביאים ראיה מהפורים של החתם סופר והכל יום עצמאות. עכשיו, לכאורה זה לא ראיה, כי זה כמעט הפוך. הרי בהקמת המדינה לא הייתה הצלה ממוות לחיים, היה הפוך. ביום ש... הכריזו על המדינה, נפתחה מלחמת השחרור. אז הופגזה תל אביב על ידי האיטלקים דרך אגב, תל אביב הם היו חלק מהציר. אז ככה וכך סיפרו שמטוסים איטלקים, לא איטלקים באופן אישי, כנראה מכרו למצרים מטוסים איטלקים. בכל אופן, אבל נרגו גם אנשים, והיו, בקיצור, ובן גוריון עצמו גם ידע את זה, הוא אמר, אנחנו נשארים איזה מחיר, ועל מנת כן, אבל זה הקמת המדינה. אז הקמת המדינה היא לא הצלה מחיים למוות, ממוות לחיים. אני טענתי וראיתי שבאמת הרב משולם רט בקול מבשר אומר משהו דומה אולי, אני לא בדיוק יודע אם הוא התכוון לזה, אבל אני טוען שדווקא בהקמת המדינה יש מה שפסח היה, שחרור מעבדות לחירות. פעם ראשונה שעם ישראל לא היה עליו שעבוד מלכויות, כן, חיצוני, אני מתכוון, מלכות מברית, אחרי החורבן, זה היה באמת עם הקמת המדינה. מאז אין לנו... יגידו, אנחנו מחויבים לארצות הברית, מחויבים לאיחוד האירופי, בסדר, זה לא נקרא שיעבוד, כולם מחויבים קצת, אז זה לא נקרא שיעבוד מלכויות. אז זה עניין, גם החרדי קיצוני לא יכול להתכחש לעובדה שיש פה סוג של, אתה כבר לא שולטים עליך. טוב, להם יש תשובה שמה לי שהשליט אנגלי של המנדט או אוטומני של המוסלמים, או שליט חילוני שמעביר אותנו על הדת וחוצץ את הפירות ליד תימן ועוד קצת סיפורים, אז לא ניכנס לדיון הזה, אבל תכלס לא כל כך דומה לפורים, אם כל זה דומה לפסח. אבל אני אומר, אבל ככה הפוסקים דנים, תפתחו את הפוסקים הציונים שדנים על יציאה, סליחה, על יום עצמאות, מהו הבסיס ההלכתי של יום עצמאות, זה פורים. עובדה שהמשיכו את פורים גם בתקנות הרבה יותר מאוחרות, פורים בפרנקפורט, פורים בסרגוסה, שיש עוד משהו, אז זה הבסיס. עכשיו, אבל אני כן רוצה פה להעמיק בזווית מסוימת של פורים, דווקא כן את הבסיס ליום העצמאות, וכתוב יום עצמאות הכרזת המדינה, תאריך של הכרזת המדינה, אני מתכוון, זה לא סימן את היציאה ממוות לחיים, אם כבר זה תאריך הפסקת המלחמה, תאריך שביתת הנשק או הניצחון, זה צריכים לסמן, לא את ה' באייר. אבל לא ניכנס לזה, כאמור, אני רק רוצה פה לחדד את העניין של פורים. פורים זה בעצם תיקון מסוים של החורבן, זה ודאי עניין של גאולה, זה גאולה ייחודית. איזה גאולה? אז מורי ורבי הרב רוטמן זצ"ל היה תמיד אומר שיש שתי בחינות של גאולה. יש גאולה שבה הגאולה עתידה, זה היה גם גאולת מצרים, גאולה גלויה, ניסים גלויים. ראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך וירו ממך. בקיצור, אז נבלו אלפי אדום, אלה מואביך זה מורד, נמוגו כל יושבי כנען, תיפה להם את הפחד. וכן, קיצור, חילך אז יושבי פלשת. קיצור, זו הייתה גאולה גלויה ופומבית ופרסיה שלא היה ניתן להתכחש לשום צד, כן? זה הפסח. הפורים זה גולה, זה נס נסתר. זאת הייתה גולה באסתר. ולגולה באסתר קרא לבוטנר, על פי הפסוק, גם כי אלך בחושך השם אור לי. זה הרי ציטטת את הגמרא, שעקדתי עבדיך שלוש שנים. זאת אומרת, הגלות המשיכה. לא סתם המשיכה, עוד לא עלינו לארץ אפילו. זה היה בחוץ לארץ ונשאר בחוץ לארץ. יותר מזה, אסתר המלכה נשארה כמולה בכלוב של זהב, כמלכת אחשור, שלא רצתה להיות נשואה לגוי הרשע הזה. כן, אבל זה מה שהמדרש מביא את המזמור בתהילים. קלי קלי למה עזבתני רחוק משועתי, זה שעגתי, וכתוב במדרש שאימי קדומה, כן, שרה אימנו נשבטה על ידי פרעה רק לזמן קצר, ואני כל ימי אחוזה בביתו של אותו רשע. זאת אומרת, יש פה בעצם זעקה קורעת לב של אישה יהודיה צדקת שהיא שבויה בידיו של גוי בהמי ורשע, אחשוורוש. כתוב שאחשוורוש שנא את עם ישראל יותר מאמה, כמו שבלק כתוב שנא יותר מבינה. בקיצור, זה לא היה, זה לא הקעתי עבדי אחשוורוש, זה לא הייתה גולה שלמה וגם לא גולה גלויה, אבל אף אחד כן יש לזה שם של גולה. לא יודע אם הרב אוטנר התכוון לומר על המדינה או לא, אבל דיבר על פורים. עכשיו, אני שמעתי מהרבי, מאמשינור זצ"ל, לא אמשינור זצ"ל, הרבי זצ"ל, אז שמעתי ממנו, אני חושב שאמרתי לכם את זה פה פעם, מי ששמע אותי כבר שנה שעברה, הוא אמר דבר נפלא מאוד, דבר ממש יפהפה. המכות של מצרים יכולות לתת לנו פה תפיסה נפלאה. מה זה גם כי ילך בחושך השם אור לי? זה מכת חושך. במכת חושך כתוב שהיה חושך שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו, לא יכלו לקום איש את אחיו, כן? וכל בני ישראל היה אור במשבתם, כן? זאת אומרת, זה הפירוש, גם כי אלך בחושך, השם אור לי, ייתכן מצב, תיתכן גאולה, שלי יש, החושך לא נמוג, החושך לא יתפזר, אבל לי יש אור. זה מקביל למה שאנחנו אומרים, גם כי אלך בגי צל מוות, לא יראה רע, כי אתה עמדי. זאת אומרת, יש לי כאילו את האחיזה בחיברור לקדוש ברוך הוא, אז לי יש אור למרות החושך יחסי הארץ. אז זה מה שקרה במכת חושך. עכשיו, מתי הייתה מכת חושך? אז זה היה מבין שלנו ואמר פה חשבון פשוט, אבל זה רעיון גאוני. מכת חושך זה היה בטבת באדר מנהלן. הרי המכה העשירית זה מכת בכורות. אנחנו יודעים מתי הייתה. זה מפורש בתורה, 15 בניסן, כן? עכשיו כל מכה לפי רש"י, יש הבדל בין המכה למכה היה חודש לפי רש"י. יש מחלוקת בזה בין המפרשים, אבל ככה רש"י מפרש. הייתה, עבר חודש במכה למכה. זה יוצא שהמכה התשיעית, שהיא מכת חושך, זה היה חודש קודם, ט"ו בניסן, ואומר, זה היה בט"ו באדר. דיברנו גם כן, הוא אמר גם על ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה חודש קודם, זה מכת הארבה, זה הרס החקלאות, זה כן, כל הגידולים נאכלו על ידי הרבה. לכן ט"ו בשבט זה חג לחג האילנות. יותר מזה הוא לא שמעתם ממנו, אפשר לנסות לחשבן, אני לא יודע מה עוד מציינים בט"ו. נכון, זה יום סגולי, כי זה אמצע החודש. כתוב שבימי שלמה המלך הייתה לבנה במילואה, סיהרה במילואה. זאת אומרת, כשהלבנה, עם ישראל נמשלו ללבנה, נמצאת בשיא שלה, אז אתה מתבטאת לה בחודש, אז סגולה לניסים, סגולה למצב טוב לישראל. ט"ו באב, ט"ו בט"ו בתשרי, אני לא מכיר עוד 15, חוץ מ-15 בשבט, 15 באדר ו-15 בניסן. ט"ו באייר
שלושה.
מה?
בתשרי.
למה?
אה.
למה? זה סיבה. אבל לחשב מה היו המכות שם אני לא יודע. זה רק 10 מכות. טוב, זה יוצא תשרי גם כן. אבל אני רק, מה שנוגע לענייננו, תתווה באדר זה מצב של מכת חושך, זו אותה בחינה. נס בתוך החושך מסביב. נס כאשר אנחנו עדיין עבדה אחת שלוש. נס כאשר בעניין בית המקדש עדיין לא התקדם. הרי כורש נתן רישיון לבנות את בית שני, והוא התחילו את הבניין, ואז הוא עצר את הבנייה. וכתוב שגם אחשוורוש רצו לבקש ממנו לחדש את הבנייה, והוא עצר את זה. זה מה שהוא אומר לאסתר המלכה, מה חצי המלכות? הוא לא דבר שנוגע לעצם המלכות, אל תבקשי ממני על בית המקדש. זאת אומרת, הוא פה בעצם אומר שכל מלכותו בנויה על מה? על כך שאני מהווה את הצד הסיטרא אחרא של בית המקדש. אני בעצם מחריב אותך. אני מנציח כמה ש... אני יכול את ה... אחרי זה, באמת, איך בית המקדש שאני נבנה?
הבן של
אסתר. הבן שהייתה הבן של אסתר המלכה. אז יוצא שיש כאן מה שהיא נמצאת עדיין שבויה בביתו של אחשוורוש, יש לזה כן איזה סיוע לגאולה במה יותר מתקדמת. בית שני נבנה. אם כי בית שני כולו, זה לא גאולה שלמה גם. הרמב"ן כותב שהגלות כבר התחילה בחורבן בית ראשון, ובית שני כבר לא הייתה השראת השכינה.
לא, אבל היה את המכבים האלה מה זה עצמאות, לא?
עצמאות כן, אבל לא הייתה השראת השכינה.
מונבש את בגדי הכהן הגדול.
סליחה?
חבר חשורוש לבש את בגדי הכהן הגדול, השתמש בכלי המקדש.
כן, המקדש אצלו, הוא הייתה לו אובססיה על המקדש. המקדש הוא רצה מאוד כאילו לכבוש את הרעיון המקדש. עכשיו אני אומר, המושג הזה של נס נסתר וגם גאולה נסתרת זה הפשט בראשית צמיחת גאולתנו. זאת אומרת, מי אומר שיש מצב כזה שצריך לגאולתנו? זהו, אנחנו רואים בפורים. זאת אומרת, הפסקים לא צודקים בזה ש... יש לומר הלל למשל ביום עצמאות על בסיס פורים, אולי על בסיס פסח אבל לא על בסיס פורים, אבל זה שיש פה מושג של גאולה מעבר להכרזת העצמאות, יש פה סוג של מי שירא שמיים וראה פה את ישועת השם, למרות שהחשיכה המשיכה מסביב, לא היה בית מקדש, אבל בכל אופן זה לא שונה בעיקרון במובן זה של פורים. זה באמת ההדגשה כנראה של רש"י, שמחברים את פורים לפסח. לכן פורים זה באדר, אבל באיזה אדר? באדר הסמוך לניסן, אם יש לנו שנה מעוברת. לא באדר ראשון, באדר שני. גם באדר ראשון לא אומרים תחנון ביהודה ובט"ו, אבל דווקא באדר הסמוך לפסח. זאת אומרת, פורים שואב את כוחו מפסח, גם נלמד מפסח, זה הקל וחומר, ומה מהעבדות לחירות אומרים שלה מוות לחיים לא כל שכן, אבל אחרי הכל אנחנו בעצם רואים פה שני גדרים של גאולה. אותו גדר של גאולת פורים הוא בעצם הגדר של ראשית צמיחת גאולתנו. אז זה רואים גם במנהג. המנהג מרבים בשמחה, הוא גם כן אומר דבר דומה. כי בואו נחדד את זה. מה זה מרבים בשמחה? כתוב, אז ימלא שחוק פינו. אסור לאדם שמלא את פיו שחוק בעולם הזה. אז, מתי אז? אז זה בביאת המשיח. בעולם הבא, ביומת המשיח. אז איך פורים? פורים הרי זה שמחה יותר מיום טוב. בין אם נגיד שפורים עצמו הוא מעין יום טוב, או שרק שעת השמחה היא יום טוב, אבל שעת השמחה היא יום טוב, לכן חייב אם ישלו פסומה, עד לא ידע. זה פה הקצנה גם לעד לא ידע, אבל זה גם הקצנה בשתיית יין. כתוב באמת בכמה מפרשים, לא להיות שיקור לגמרי, כשיקחותו של לוט, לא יכול לצאת לברך ברכת המזון, לקיים מצוות, אלא עד ולא עד בכלל. בכל פנים להגיע עד התחנה הזו ולעצור. אבל זה הרבה יין, ויין זה שמחה. יין זה גם נכנס יין ויצא סוף. כלומר, אנחנו מרגישים את הפנימיות. הפנימיות הזו שנכנס יין ויצא סוף, זה למעשה מה שקורה בפורים. עכשיו נקשר את זה גם לפרשה. פרשת השבוע זה פרשת תרומה. אנחנו מדברים על בניין המשכן, שזה בעצם המצוות עשה של בניין המקדש גם. ועשו לי משכן ומקדש, שכנתי בתוכם, כן? ומה כתוב? כל אשר ידבנו ליבו. זאת אומרת, המשכן והמקדש בפני עצמם הם כלום. איך כתוב שם, ואם היו אומרים, אתם אומרים, ירמיהו, ישעיהו, מקדש השם, מקדש השם. כן? רוב זבחיכם לא חפצתי. העניין הוא הפנימיות, הסוד. אז השמחה של פורים הוא חשיפת הסוד הפנימי, הוא ההתחברות להשם, וזה הפירוש גם כלב בחושך השם עולה, גם כלב יוצאת לא יראה כי אתה עמדי. זאת אומרת, אם יש לך חיבור להשם, זה כבר סוג של גאולה. כל אדם באופן אישי אפילו יש בו לפי המקובלים גאולה, אם הוא זוכה לרוח הקודש או לגילוי אליהו או סתם מתחבר להשם, כן? אבל קל וחומר כשאנחנו מדברים על עם ישראל. אז למרות שמסביב עדיין יש סממנים של גלות, אז כל הדברים הללו הם בעצם יכולים לבאר נפלא את המנהג שמי שנכנס אדר. זאת אומרת, כיוון זה שמחה כל כך עמוקה ומורכבת, אנחנו מתכוננים אליה כבר מחודש אדר, כן? מתחילת אדר. אגב, אם רוצים יותר פשוט, למה פה דווקא חודש אדר? אני לא כל כך מבין לפי זה את אב, את ההשוואה, אבל באדר אני מבין. הרי הבנה הפוך הוא היה, קוראים לזה פורים, השם הפור. מה עשה אותו רשע, המן? כתוב שהוא הפיל פור, הוא הגורל. עכשיו אולי נדבר על זה בשבוע הבא. נקרא זין באדר. הוא שמח שהגורל נפל על אדר, על החודש השם הזה. מדוע? כי משה רבנו מת באדר. הוא לא ידע שמשה רבנו לא רק מת באדר, אלא גם נולד באדר. שנאמר מספר ימיך המלא, מכאן שקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים יום ליום. משה רבנו מלאו ימי, עכשיו הוא נפטר בגיל 120 בדיוק ביום שהוא נולד. מבחינה לשלמות שלו. כן? זה הוא לא ידע, או שידע ולא תפס את המשמעות של זה. אבל כן ידע שהאדר, אז יוצא שגם האדר הוא חלק מהגורל, לא רק היום באדר, אלא האדר. אז כמעט זה חלק מהגורל, ויש נהפוך הוא, ואנחנו קוראים זה פורים, כלומר הגורל יכול ללכת נגדנו, אבל השם הפך את הגורל שילך לטובתנו. אז ממילא זה כולל את החודש וגם את היום בחודש. זה פה אני מביא את זה לידי ביטוי, זה כולל את החודש, ומי שנכנס אדר מביא שיחה כבר בראש חודש, אוקיי? אבל נחזור לענייננו. המקדש מחייב שזה יהיה נדבת לב יותר מאשר דברים אחרים. שם לא מודגש הנדבת לב כל כך, כאן מוקדש כל שידבנו ליבו. זאת אומרת, צריכים להביא את זה לידי ביטוי, את הלב של כלל ישראל, את הלב של כל אחד ואחד מעם ישראל, כל הדברים הללו מאחורי הקורבן, כל הדברים האלה מאחורי המקדש. פעם שמעתי, למשל, למה הדבר דומה? מי שמתפעל מהמקדש ולא מבין את התוכן הפנימי, את הלב, את ההתקרבות של דרך הבניין והכלים והקורבנות וכל הדברים החיצוניים כביכול, לא מבין את הפנימיות, למה הוא דומה? יש מעשה בכפרי, אדם תמים ולא מתוחכם במיוחד, שהזדמן לעיר הגדולה, ושם הוא הגיע למסעדה אלגנטית, מסעדה יפה, והוא רואה שבמסעדה, גם היום אפשר לראות את זה, יש לך על השולחן כזה סוג של פעמון, וכשאתה לוחץ עליו בא מלצר, משתחווה לך, שואל מה כבודו מזמין, מראה לך את התפריט, או שהוא כבר בא עם מנה ראשונה ככה, עם מגש עמוס כל טוב. אז הכפרים מאוד התפעל מזה, מאוד מצליחים, אני לוחצים על פעמון ומיד מגיע אוכל. אז הוא מאוד הסתקרן איך משיגים פעמון כזה, ולצר בבית שלו גם, כשהוא חוזר לכפר. אז הוא שאל שם את המנהל של המסעדה, והוא אומר לו, טמבל שכמוך, זה בסדר, זה לא נוגע לך. לא, לא, אני מאוד רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. בקיצור, כפרים הם עקשנים לפעמים, ומתפעלים מדברים. הוא הסתובב בעיר עד שלא נחה דעתו, לא התקררה דעתו, עד שהצליח למצוא באיזה חנות להספקת כלים למסעדות. מצא פעמון כזה, שילם על זה תמים את כלים, לקח את זה אליו הביתה, וראה איך זה מוכבל לשולחן במסעדה, חיבר את זה לשולחן האוכל בבית. אוקיי? יושב ככה, מצוט, לוחץ, לוחץ, לוחץ. אין מגש, אין אישה, אין אוכל, אין כלום. לוחץ עוד פעם, עכשיו הוא מתעצבן עליה, צועק עליה, אני זה, איפה האוכל? לא אמרת כלום, אבל לחצתי על הפעמון. הוא מסביר מה קרה, הוא אומר אותו שהטמבל שקרה, בפעם שנייה קרה. הסדה זה מתואר. שיש שם מטבח, או המטבח יודע שעם הלחיצה שלך יש לזה תוכנית עמוקה יותר, תוכנית פנימית יותר. זה מזמין את ה... אתה צריך לתת את דעתך ואת התוכניתך לקשר את מה שעומד מאחורי המערכת החיצונית, מתואם. זה גילוי הסוד, זה סוד המקדש גם. מי שמביא קורבנות, מי שמאמין בקמאות, וכל זה טוב ויפה. בתנאי שזה נדבט ליבו, בתנאי אחר המעשים ימשכו על בבות, אז יש תקסים, יש מעשים, יש פעולות, יש דברים חיצוניים, יש חפצים, יש החפצה, כן? אבל הדבר דורש את האחר המעשים ימשכו על בבות. כדי לחבר בין הדברים צריך קצת חוכמה, צריך דעת, צריך את השאר רוח. וזה בדיוק היה הבעיה של מלכות פרס. המהר"ל כותב על מלכות פרס שהם נמשלו לדוב, וכתוב במדרש מסורבלים כדוב, אוכלים ובולים הכל כדוב. הדוב הוא חיה שאימתנית, בעל חיים שקולע ודורס והכל זה. זו הייתה התבנית הסמלית של מלכות פרס. מה רואים מלכות פרס? כל הזמן יש לו אובססיה על המקדש וכל הדברים האלה, אבל כל מה שקורה שם זה החפצה, הכל פאר, משתאות 180 יום. מי עושה משתאות 180 יום? שאנשים יעבדו והכל, שבעה ימים והכל, הכל בנוי על משתאות, על יין והכל. אבל אנחנו בנהפוך הוא, לקחנו את היין ונכנס יין ויצא סוד. מה זה נכנס לארץ ישראל? איך להבין שדרך החפצים החיצוניים, דרך כל הדברים הללו, יין, יין זה חיצוני לכאורה, כן? לא, הוא מסוגל להביא אותך לידי התעלות, מסוגל להוציא את הסוד שבך, מסוגל להוציא סוד שבכל דבר. לכן, שמחה, השמחה הזו, מה היא עושה? אז אם על הסוף פינו? לא, בשעת גאולה, אז יש פה לנסות לטפח את הגאולה הנסתרת, הפנימית, גם שהיא בחשיכה, כדי שהיא תהיה גאולה שלמה. ואז אם חוגגים נכון את פורים, ואולי עומק כוונת רש"י, מגיעים בצורה מוכנה כבר לפסח לראות את הגאולה השלמה, ואז אנחנו מגיעים לתיקון. ואני חושב גם היסוד שמי שנכנס אדר מרבים שמחה, שאז מעטים שמחה, כאילו זה לעומת זה ברא אלוקים. אב זה מיעוט שמחה, ופורים זה ריבוי שמחה. אב זה חורבן, ופורים זה גאולה. זה גאולה שצריכה עוד ריבוי. אבל כך ראינו גם כן במשנה סתם. גם פסח, זה קשור לגאולה עתידה. כתוב שתשעה באב יוצא באותו יום בשבוע שיוצא פסח. פסח בשבת, תשעה באב בשבת. ויש פיוט נדמה לי אפילו, לא פיוט, אני מתכוון, קינה שאומרים, צאתי ממצרים, צאתי מירושלים, אני אומר לי זה הספרדים אומרים את זה, וגם תשעה באה בשנה יחול בשבת, אבל בסדר השם יהיה גאולה, נקווה במהרה בימינו. כתוב שבתשעה באה נולד המשיח, זה לא מסוגל יותר מכל הימים לגאולה, אם כי משיח לא בא בשבת, אבל זה יהיה ביום שישי או ביום שישי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.